שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת הנערה היקרה והאהובה שחר בת מוריה ורועי, מצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, הייתה מרבה בעשיית טוב והודעה להשם, היום עלו שנתיים לפטירתה. השיעור היום גם מוקדש לילוי נשמת שמחה בן רבקה, זיכרונו לברכה, נודה לכם אם תלמדו לילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לבריאות, שמחה והצלחה בעזרת השם לכל משפחת ברוקר על כל ענפיה, נודה לכם אם תלמדו לזכותם ובואו נצא לדרך. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף נונטט במסכת נזיר. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נושא קצת אגבי, וזה האם מותר לגבר לגלח את בית השחי ומקום הערבה, או שיש בזה איסור כי ככה נשים עושות, ובחלק השני נחזור לנושא של המשנה, וזה שני נזירים שאחד מהם נטמא ולא יודעים איזה, רק שהפעם אחד מהם גם מת. אלה החלקים, בואו נתחיל. אז החלק הראשון, אגב זה שדיברנו על האיסור לגלח את פאות הזקן, הגמרא עוברת לנושא אגבי, וזה כאמור, האם מותר לגבר לגלח את בית השחי והערבה, או שאסור, כי זה דבר שנשים עושות, ויש איסור שלא ילבש גבר, שמלת אישה, ואת הדיון על זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה את הדעות, ואת הדעות נחלק לשלושה שלבים, כשבשלב הראשון נראה את דעת רב, בשלב השני את דעת רב חיה בר אבא בשם רבי יוחנן, ובשלב השלישי נראה את דעת רבי חיה שאמר לרב. אלה האמוראים, כשתוך כדי השלבים נראה גם ארבע ברייתות, נקרא להם ברייתה א', ב', ג' וד'. אז שלב ראשון, רב בפשטות פשוט אומר שמותר. על זה הגמרא מקשה מברייתא א', שאומר שזה אסור, ולכאורה משמע שלא רק שזה אסור, זה אפילו אסור מהתורה והוא לוקה. עונה הגמרא, נכון, בתער זה באמת אסור, מה שרב אמר שמותר זה במספריים. וזה השלב הראשון, בתער אסור, במספריים מותר. שלב שני, רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אמר שאסור והוא לוקה, מן הסתם מדובר בתער, ועליו הגמרא מקשה מברייתא ב' שדווקא אומרת שזה לא אסור מהתורה, אלא רק מדברי סופרים, ועל זה עונה הגמרא בשתי גרסאות, לפי גרסה אחת היא אומרת נכון, ובעצם גם רבי יוחנן לא באמת התכוון שהוא לוקה מהתורה, אלא רק מכת מרדות מדברי סופרים. גרסה שנייה עונה שזה פשוט מחלוקת תנאים, שלפי ברייתא ב' זה רק דרבנן, אבל יש ברייתא ג' שאומרת בפירוש שזה מהתורה, וזה משום לא ילבש גבר, שמלת אישה, ולזה אפשר לצרף בפשטות גם את ברייתא א' שאמרה שהוא לוקה, משמע מהתורה, ועד כאן התירוץ השני, שזה מחלוקת תנאים. ועכשיו, בשורה השביעית בעמוד א', במילה כדתניא, הגמרא מביאה את ברייתא ד', שבתוך הברייתא עצמה, גם כן משמע שעולה אותה מחלוקת תנאים. הברייתא שואלת מה לומדים מהאיסור לא ילבש, ויש שם את תנא קמא ורבי אליעזר בן יעקב. תנא קמא אומר שלא סביר לפרש את הפסוק כפשוטו, שזה פשוט האיסור ללבוש את הבגדים אחד של השני, כי הפסוק אומר שזה תועבת השם, וזה לא כזה תועבה ללבוש בגדים אחד של השני, אלא מה זה אוסר? כשהאיש לובש בגדי נשים, בשביל להתחפש לאישה וללכת לשבת בין הנשים, ואז לחטוא איתם, זה תועבת השם, ואותו דבר להפך האישה, זה מה שהפסוק בא לאסור, אבל הוא לא בא לאסור התנהגות כאישה, כמו לגלח את בית השחי, כי זה לא מוביל לתועבת השם, ולכן זה יהיה מותר מהתורה. זו דעת תנא קמא שהגילוח מותר. לעומת זאת, רבי אליעזר בן יעקב אומר שהפסוק כן אוסר גם התנהגויות, למשל שהאישה תשתמש בנשק ותצא למלחמה, ושהגבר יתייפה כמו נשים, ובכלל זה מן הסתם גם גילוח בית השחי והערבה, כלומר לדעתו זה כן אסור מהתורה. אז הנה לנו עוד פעם אותה מחלוקת תנאים, שלפי תנא קמא הגילוח לא אסור מהתורה, אלא אם כבר אז מדרבנן, לפי רבי אליעזר בן יעקב זה כן אסור מהתורה. ועד כאן השלב השני, ראינו דעת רבי יוחנן שהוא לוקה מהתורה, הקשנו עליו מברייתא ב' שאמרה שזה רק דרבנן, וענינו או שגם רבי יוחנן התכוון רק לדרבנן, או שבאמת זה מחלוקת תנאים שראינו אותה גם בין ברייתא ב' לג' וגם בתוך ברייתא ד' עצמה, וזה היה כאמור השלב השני. בשביל השלב השלישי בדעות של האמוראים, אנחנו עושים דילוג קטן, בערך מהשליש התחתון של עמוד א' ועד שבע שורות לפני סוף העמוד, וזה מה שרבי חייא אמר לרב. אז קודם כל, רב שאל את רבי חייא אם אסור או מותר, אז רבי חייא אמר שאסור, ורב שאל אותו, אבל למה? הרי השיער גדל ובסוף זה מציק, אז הוא לא מוריד את זה בשביל להתייפות, הוא מוריד את זה פשוט כי זה מציק. ענה לו רבי חייא, זה לא גדל עד אינסוף, באיזשהו שלב זה נעצר, ולכן זה לא כזה מציק, ומי שעושה את זה, עושה את זה בשביל להתייפות, ולכן זה אסור. אז עד כאן לא חידשנו משהו, ידענו כבר שזה אסור, או מדרבנן או מדאורייתא, אבל רב ממשיך ושואל, מה לגבי אם הוא לא מוריד את זה בתר, אלא משפשף את השערות עד שהן נופלות, שזה דומה לתר, כי זה מוריד את השערה ממש מהשורש, אז לגבי זה רבי חייא אמר שלשפשף ביד אסור, לשפשף על ידי בגד זה מותר. עד כאן עיקר השלב השלישי, בתר או בשפשוף ביד אסור, בשפשוף בבגד מותר, בסוגריים, הגמרא אומרת, איקא דאמרי, שיש גורסים שהשאלה לגבי הבגד לא הייתה לגבי נזיר, אלא בהקשר אחר לגמרי, שבתפילה אסור לגעת במקומות המוצנעים, כמו בבית השחי, אז אם מגרד לו, רב שאל, האם מותר לשפשף על ידי הבגד, ועל זה אמר לו רבי חייא שאסור, אבל הגמרא מירה שההלכה לא ככה, אלא באמת מותר. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור, השלב השלישי, בתער ובשפשוף ביד אסור, על ידי בגד מותר. ובזה סיימנו את הסעיף הראשון של החלק הראשון, ראינו את הדעות כשלפי כולם בעצם אסור בתער, יש רק מחלוקת תנאים האם זה איסור דרבנן או איסור דאורייתא. בשביל הסעיף השלישי נחזור לקטע שדילגנו עליו בערך בשליש התחתון של עמוד א', קצת מעל השליש התחתון, וכאן נראה שלוש השלמות לגבי הנושא. השלמה הראשונה, אומר רב נחמן, אמנם לכל אדם זה אסור, אבל נזיר, כשהוא מגלח את כל הראש, אז על הדרך הוא גם יכול לגלח גם בתר את שיער בית השחי והערווה, כי בשבילו כנראה זה לא נחשב דרך נשים, כי ממילא הוא מגלח את כל הראש, זה רב נחמן, אבל הגמרא דוחה את זה, זה לא להלכה. השלמה השנייה, מישהו ראה את רבי יוחנן כנראה במקווה וראה שאין לו שיער בבית השחי, אז התלמידים תמהו על זה, הרי רבי יוחנן עצמו אמר שזה אסור, אז הסביר להם רבי שמעון בר אבא, זה לא שהוא גילח, אלא פשוט מרוב שהוא זקן, השערות נשרו לו, זאת השלמה השנייה. השלמה שלישית, היה אדם אחד שהקו אותו מכת מרדות על איזשהו איסור דרבנן שהוא עבר עליו, ותוך כדי שמקים אותו היו מקים בלי חולצה, וכנראה הוא הרים את הידיים וראו שיש לו שיער בבית השחי, אז מיד רבי אבא אמר להפסיק לתת לו את המכות, כי הוא אמר, אם יש לו שיער, כנראה שהוא מין חבריה, משלנו, מקשיב לחכמים שאומרים שאסור לגלח, אז מספיק המכות שהוא כבר קיבל, ואפשר להפסיק. עד כאן שלושה השלמות, ובסופו של דבר הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשנה הבאה, ממש בתחילת עמוד ב', וזה ממשיך את המשנה הקודמת שראינו בדף נ"ז. אז נזכיר שבמשנה הקודמת דיברנו על שני נזירים שאחד מהם נטמא ואנחנו לא יודעים איזה מהם. אז אמרנו שמה הפתרון? הם יחכו לסיום תקופת הנזירות, לסיום ה-30 יום, ואז יביאו שני סטים של קורבנות. אחד של טומאה, אחד של טהרה, והם יעשו תנאי. שאם נזיר א' הוא הטמא, אז קורבנות הטומאה הם שלו, וקורבנות הטהרה של נזיר ב', ואם להפך, אז להפך. זה מה שהם יעשו בסוף ה-30 יום. אחרי זה שניהם יהיו עוד פעם נזירים, כי אנחנו לא יודעים איזה מהם היה טמא, ואיזה מהם צריך לעשות עוד נזירות, ואז יביאו עוד סט של קורבנות טהרה, ושוב יעשו תנאי ויגידו, אם נזיר א' היה טמא בהתחלה, אז עכשיו זה קורבנות הטהרה שלו, ואילו נזיר ב' לא צריך כלום, כי הוא היה טהור והוא סיים כבר, ואם להפך, אז להפך, נזיר ב' היה טמא ועכשיו זה קורבנות הטהרה שלו, ואילו נזיר א' הוא לא צריך כלום. כל זה היה במשנה הקודמת. עכשיו, במשנה הזאת, השאלה היא, מה קורה באותו מקרה שאחד מהם נטמא ולא יודעים איזה? אבל לפני שהספיקו לעשות הקורבנות, אחד מהם נפטר, וזה משנה את כל התמונה, כי אם במשנה הקודמת יכולתי להביא את שני הסטים, גם של טהרה וגם של טומאה, ופשוט לומר, זה שייך לאחד מהם וזה שייך לשני, עכשיו אני כבר לא יכול לעשות את זה, כי אין לי כאן שני, יש לי כאן רק את נזיר א', אז מה עושים? עכשיו נקדים שהאמת היא שלגבי קורבנות הטומאה אפשר איכשהו להסתדר, כי מה זה קורבנות הטומאה? זה עוף לעולה, עוף לחטאת וכבש לאשם. אז לגבי העוף לעולה, אפשר פשוט להביא אותו ולעשות תנאי, שאם אני נזיר טמא, אז זה לנזירות טומאה, ואם לא, זה פשוט נדבה. זה לגבי העוף לעולה, הגמרא לא מזכירה את זה, אולי זה ברור, התוספות מזכיר את זה. לגבי העוף לחטאת, אז תנאי אי אפשר לעשות כאן, כי אי אפשר להביא חטאת בנדבה, אבל כאן יש חידוש שלמרות זאת אפשר להביא אותו, אפילו שזה רק ספק האם הוא נזיר טמא או לא, כי יש דין מיוחד בחטאת העוף, שגם הזכרנו אותו בכפתת עמוד א', שאפשר להביא אותו אפילו שזה רק ספק. בחטאת בהמה אי אפשר, אבל בחטאת העוף אפשר. אז עוד פעם, כשנזיר לא יודע האם הוא טמא או לא, אז את עולת העוף הוא יכול להביא על תנאי, את חטאת העוף הוא יכול להביא מספק, ואת הקורבן השלישי, הכבש לאשם, את זה הוא אמנם לא יכול להביא, אבל זה לא נורא, זה לא מעכב. זה לגבי קורבנות הטומאה, אם הוא באמת נטמא. לעומת זאת, את קורבנות הטהרה, כלומר, על הצד שהוא נזיר טהור, פה אנחנו יותר בבעיה. כי הקורבנות של נזיר טהור זה כבש לעולה, כבשה לחטאת ועי לשלמים. אז לגבי הכבש לעולה, פה אין בעיה, הוא יכול להביא את זה ולעשות תנאי, להגיד שאם הוא נזיר טהור, אז זה קורבן הנזיר שלו, ואם הוא לא, אז זה קורבן נדבה. אבל לגבי הכבשה לחטאת, כאן זה בעיה. כי כבשה לחטאת אי אפשר להביא על תנאי, כי אי אפשר להביא אותה כנדבה, וגם אי אפשר להביא בספק, בניגוד למה שאמרנו מקודם, חטאת העוף, שאת זה כן אפשר להביא בספק, וממילא, הנזיר הזה שלא יודע אם הוא טמא או טהור, לא יכול כרגע להביא את הכבשה לחטאת. אז עוד פעם, יש לנו כאן נזיר שאנחנו לא יודעים האם הוא נטמא או לא, אז על הצד שהוא טמא יכול להביא את הקורבנות שלו, כי כאמור אפשר להביא את העוף לעולה על תנאי ואת העוף לחטאת מספק, וזה מספיק. הבעיה היא שאם הוא לא נזיר טמא, אלא הוא נזיר טהור, אז את קורבנות הטהרה הוא לא יכול להביא מספק, וכאן, בניגוד למשנה הקודמת, הוא לא יכול להגיד, נביא את זה ואם אני לא הנזיר הטהור, אז השני הנזיר הטהור, כי כאן אין שני, השני מת. אז השאלה היא, מה עושים? עד כאן הצגת הבעיה, ועכשיו נראה שתי שיטות מה עושים, שיטת רבי יהושע ושיטת בן זומא. רבי יהושע אומר, הפתרון הוא שגם כאן נביא עוד בן אדם. כלומר, נמצא מתנדב שמוכן להיות נזיר רק בשביל לפתור את הפלונטר הזה של נזיר א', ואותו נזיר, נקרא לו נזיר ב', יקבל עליו נזירות אחת, אבל ניצור גם אצלו מצב של ספק, כך שגם הוא יצטרך לעשות שתי נזירויות. כלומר, אנחנו נאמר ככה, שאם נזיר א' באמת נטמע, אז נזיר ב' מתחיל את הנזירות שלו כבר עכשיו, אם נזיר א' לא נטמע, אז נזיר ב' לא מתחיל עכשיו, אלא רק עוד 30 יום. כלומר, עוד פעם, בעצם יוצא מצב שהם שניהם עושים שתי נזירויות, 30 ועוד 30, כשבכל 30 כאלה, רק אחד מהם באמת עושה נזירות טהרה. כלומר, אם נזיר א' תמה, אז נזיר א' לא באמת נזיר ב-30 הראשונים, כי הוא תמה, ואילו נזיר ב' הוא זה שעושה את הנזירות האמיתית עכשיו, ולהפך, אם נזיר א' לא תמה, אלא טהור, אז נזיר א' הוא זה שעושה את הנזירות האמיתית עכשיו, ואילו נזיר ב' לא באמת נזיר עכשיו, והוא יעשה את זה בנזירות השנייה, ב-30 הבאים. אז כך יוצא שיש לנו כאמור שני שלבים, 30 ועוד 30, שבכל שלב רק אחד מהם הוא באמת נזיר טהור. עכשיו, איך זה פותר את הבעיה? אז אומר רבי יהושע, יעשו ככה. אחרי השלב הראשון, כלומר אחרי 30 יום, יביאו קודם כל סט אחד מלא של קורבנות טהרה, ויעשו תנאי שזה או של נזיר א' אם הוא טהור, ואז נזיר ב' בעצם לא נזיר עדיין, הוא לא צריך כלום, או של נזיר ב', כי אם נזיר א' תמה, אז נזיר ב' הוא בעצם נזיר, והוא כן צריך את הקורבנות, אז זה או של א' או של ב', זה קורבנות הטהרה. בנוסף, נזיר א' גם יביא קורבנות תומה. כאמור, לא את כולם, לא את האשם, אבל הוא כן יביא את העופות, עוף לחטאת מספק, כי כאמור אפשר לעשות את זה, וגם עוף לעולה לפי התוספות, והוא יביא את זה על תנאי שאם הוא באמת לא תמה, אז זה נדבה. זה מה שעושים אחרי השלב הראשון, אחרי 30 יום. אחר כך הם נזירים שניהם עוד פעם לעוד 30 יום, לשלב השני, ובסיום ה-30 יום האלו מביאים עוד סט אחד של קורבנות הטהרה, שוב עם אותו תנאי, שיגידו שאם נזיר א' היה טהור מקודם, אז הוא בעצם כבר הביא את הקורבנות שלו על השלב הראשון מקודם, אז עכשיו מי שהיה נזיר זה נזיר ב', אז הקורבנות שם של נזיר ב', ואם להפך נזיר א' היה טמא מקודם, אז נזיר ב' כבר סיים מקודם בשלב הראשון, ועכשיו מי שהיה נזיר זה רק נזיר א', והקורבנות הם שלו. זה קורבנות הטהרה. קורבנות טומאה לא צריך להביא עוד פעם, כי את זה כבר הביאו לנזיר א' בסיום השלב הראשון, על הצד שאולי הוא היה טמא. ועד כאן השיטה של רבי יהושע. עוד פעם לסיכום קצר, נביא עוד בן אדם שמסכים להתנדב לעשות נזירות אחת ולעשות אותה מספק פעמיים, כשבכל שלב או שנזיר א' הוא התור או שנזיר ב', וכך בכל שלב נביא סט קורבנות טהרה, וכל פעם זה יהיה או של א' או של ב'. ובנוסף לזה, בסיום השלב הראשון, נזיר א' גם יביא חלק מקורבנות הטומאה, וזה מספיק בשבילו. ועד כאן שיטת רבי יהושע. עכשיו, בשיטה של רבי יהושע יש שתי בעיות, אחת במשנה, אחת בגמרא. הבעיה במשנה זה שומר בן זומה, מאיפה תמצא בן אדם כזה שמסכים להתנדב לשתי נזירויות כאלה מספק רק בשביל לעזור לו? לא תמצא. זה בעיה אחת. בעיה שנייה זה שומר רב נחמן בגמרא שיש כאן בעיה מסוימת שהמאיים של השלמים, שזה חלק מהאימורים, הם יסריחו. ולמה? כי לפני שאפשר להקטיר אותם למזבח, צריך שקודם הנזיר יגלח, ואז עושים תנופה, ואז מקטירים. עכשיו, כאן, שיש לי סט אחד של קורבנות, וצריך ששני הנזירים יגלחו, אז זה לוקח קצת יותר זמן. וממילא יש כאן חשש שהבשר של האימורים יסריח, ומזכיר דווקא את המאיים כי הם מסריחים מהר במיוחד, כך לפי רבנו פרץ. זו הבעיה שמציג רב נחמן. האמת היא שלא כזה ברור לי איך הם מסריחים כל כך מהר, זה לא כזה הרבה זמן לגלח את השיער, ולמה אי אפשר בעצם לגלח אותם בו זמנית? בכל אופן, זו הבעיה השנייה בשיטה של רבי יהושע, ועד כאן לגבי השיטה של רבי יהושע, שמביאים עוד אדם שיעשה נזירות. השיטה הבאה זה של בן זומה, והוא אומר, לא צריך למצוא עוד מישהו, כי כאמור, מאיפה תמצא עוד מישהו? אלא הפתרון שלו זה פשוט לפצל את סט הקורבנות של קורבנות הטהרה. כלומר, אנחנו מדברים פה רק על נזיר אחד, נזיר א', הוא לא יודע אם הוא טמא או טהור, ולכן הוא מסיים את ה-30 ימים האלו כי אולי הוא טהור, ובסוף השלב הראשון הזה, על הצד שהוא טמא, הוא מביא את קורבנות הטומאה, שעם זה כאמור הצלחנו להסתדר, כאמור, את חטאת העוף הוא יביא מספק, את עולת העוף הוא יביא עם תנאי, שאם הוא לא באמת טמא אז יהיה נדבה, עם קורבנות הטומאה הצלחנו להסתדר, הוא יביא אותם. מה לגבי קורבנות הטהרה? הרי אולי הוא טהור, אז להביא את כולם כמו שאמרנו, אי אפשר, כי אי אפשר להביא את החטאת, כי אי אפשר לעשות לחטאת לא תנאי, שאם הוא לא באמת צריך אז זה נדבה, כי אי אפשר לנדב נדבה, וגם אי אפשר להביא אותה מספק, כי אי אפשר להביא חטאת מספק, אז מה עושים עם החטאת? אומר בן זומה, פשוט לא מביאים אותה. כלומר, הוא יביא בהתחלה רק את הכבש לעולה של קורבנות הטהרה, ואת זה הוא כן יכול להביא על תנאי, שאם באמת הוא טהור, אז זה חלק מקורבנות הטהרה שלו, ואם באמת הוא טמא, אז זה פשוט עולה לנדבה, זה הוא יביא מקורבנות הטהרה, בנוסף כאמור לחלק מקורבנות הטומאה, זה השלב הראשון, כך שאם בשלב הראשון הוא היה טמא, הוא הביא את קורבנות הטומאה וזה מספיק, אם בשלב הראשון הוא היה טהור, אז הוא הביא אחד מהקורבנות שהוא אמור להביא, ואז הוא עושה עוד נזירות, כי אולי הוא היה טמא והוא צריך עוד נזירות, ובסיום השלב השני הזה הוא יביא עוד סט אחד של כל קורבנות הטהרה. את קורבנות הטומאה הוא לא צריך להביא עוד פעם, כי אם הוא היה טמא הוא כבר הביא אותם, הוא רק צריך להביא את קורבנות הטהרה, כי אם הוא היה טמא, אז עכשיו הוא בעצם עשה נזירות טהרה, ולזה הוא צריך להביא קורבנות. וכשהוא מביא את הסט הזה, אז הוא יעשה תנאי. הוא יגיד, אם מקודם הייתי טהור, אז מה שהבאתי מקודם, הכבש לעולה, זה בעצם היה הכבש לעולה של קורבנות הטהרה שלי, אז מה שבעצם נשאר לי להביא, זה רק הכבשה לחטאת והאי לשלמים, וזה שעכשיו אני מביא עוד כבש לעולה, זה פשוט נדבה. זה אם מקודם הייתי טהור. אם מקודם הייתי טמא, אז מה שהבאתי מקודם העולה, זה היה נדבה, ומה שעכשיו אני מביא, כולל הכבש לעולה, זה הכל חלק מקורבנות הטהרה שלי. זה הפתרון של בן זומה, וכך הוא מסתדר, גם בלי לצרף לכאן עוד בן אדם, הוא פשוט מפצל את קורבנות הטהרה שלו. עכשיו, רק בשביל להבהיר, אם תשאלו, רגע, למה בכלל להביא עולה בשלב הראשון? שבשלב הראשון פשוט יביא רק את קורבנות הטומאה, על הצד בספק שהוא טמא, ואם הוא לא טמא, אלא הוא באמת טהור, אז שכרגע לא יביא על זה כלום, ויחכה לשלב השני, ובסיום השלב השני יביא קורבנות טהרה, והקורבנות האלו יהיו או בשביל השלב הראשון, אם באמת הוא היה טהור, או בשביל השלב השני, אם באמת בשלב הראשון הוא היה טמא. למה אי אפשר לעשות את זה? אז התשובה לזה ברורה. כי אם באמת הוא נטמא בשלב הראשון, אז בשביל להתחיל את השלב השני, הוא קודם צריך לגלח על השלב הראשון. הבעיה היא שאם באמת הוא לא נטמא בשלב הראשון, אז אסור לו לגלח. הדרך היחידה להתיר לו לגלח, בהנחה שהוא באמת טהור בשלב הראשון, זה לסיים את השלב הראשון, ובשביל זה הוא צריך להביא קורבנות. ולכן הוא לא יכול לדחות את כל קורבנות הטהרה לסוף. הוא צריך להביא קורבנות בסוף השלב הראשון, בשביל שיוכל לגלח. אלא שהחידוש של בן זומה, שהוא לא צריך להביא כל קורבנות הטהרה שלו בשביל לסיים עם השלב הראשון, מספיק שיביא רק את העולה, כמו שלמדנו גם בדף ממהי, וזה כבר יתיר לו לגלח אם הוא באמת היה טהור, וכך הוא יכול להתחיל את השלב השני על הצד שהוא באמת היה טמא, ובסוף השלב השני להשלים את שאר קורבנות הטהרה. עד כאן השיטה של בן זומה, וכאן אין את הבעיה שהבשר יכול להסריח, כי כאן אין שני אנשים שצריך לגלח אותם, רק אדם אחד, ומיד אחרי זה עושים את הענפה והכתרה, כך שלא עובר הרבה זמן, אבל גם על השיטה הזאת יש איזושהי בעיה, וזה שאומר רבי יהושע לבן זומה, נמצא זה מביא קורבנותיו לחצאים. אתה הרי מחלק פה את קורבנות הטהרה לשני שלבים, בהתחלה הוא מביא רק את העולה, ואחרי זה את החטאת והשלמים. זו הטענה של רבי יהושע, אבל אומרת הגמרא, מה הוא בעצם טוען כאן? אז מה אם הוא מחלק לשתיים? מה הבעיה? ובאמת אומרת הגמרא רבי ישוע לא באמת התכוון שזה בעיה, הוא רק רצה לבדוק את התלמידים האם חושבים שזה בעיה, ואגב מחר נראה משנה שגם בא לפי כולם מחלקים את קורבנות הטהרה לחצאין, ובכל אופן עד כאן שתי השיטות רבי ישוע ובן זומה, וההערות של הגמרא על זה, ובסופו של דבר הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו בדרך אגב האם לגבר מותר לגלח בתער את שיער הערווה ושיער בית השחי, ואת הדעות ראינו בשלושה שלבים, בשלב הראשון רב אמר שמותר, אבל הסברנו הכוונה היא רק במספריים, לא בתער, בשלב השני רבי יוחנן אמר שאסור והוא לוקה, וקשנו עליו מברייתא ב' שאמרה שזה רק דרבנן, וענינו או שגם הוא התכוון רק דרבנן, או שבאמת הוא התכוון לדאורייתא, וזה מחלוקת תנאים בין ברייתא ב' לברייתא ג'. אגב, זה ראינו את ברייתא ד', שגם בתוכה יש את אותה מחלוקת תנאים. בשלב השלישי רבי חייא אמר לרב א' שאסור, ב' שאסור גם על ידי חיכוך, שפשוף השיער, אבל אם הוא משפשף על ידי בגד, אז מותר לפי הגרסה הראשונה, אלה היו הדעות. בסוגריים, אגב, זה ראינו עוד שלוש הערות, וזה שרב נחמן אמר שלנזיר מותר ולגמרא דחתה אותו, וזה שלרבי יוחנן לא היה שער ולא כי הוא גילח אלא כי הם נשרו מזקנה, ושכשרבי עמי אלקה אדם במכת מרדות אז הוא אמר להפסיק את המכות כשהוא ראה שהוא משלנו כי הוא לא מגלח, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו משנה חדשה שבה התייחסנו למקרה של המשנה הקודמת שיש שני נזירים שאחד מהם נטמא ולא יודעים איזה, רק שהפעם לא יכולים להביא קורבנות על תנאי שזה או שלו או שלו, כי השני נפטר, והשאלה היא מה עושה עכשיו הנזיר הראשון. ולגבי זה ראינו שתי שיטות, רבי יהושע ובן זומה. רבי יהושע אמר שמביאים אדם שיתנדב להיות נזיר, והוא יעשה שתי נזירויות מספק, כך ששניהם בעצם עושים 30 יום, ואז עוד 30 יום, ועושים תנאי שאם א' טמא, אז נזיר ב' עושה את הנזירות שלו ב-30 הראשונים, ואם א' טהור, כך שהוא בעצם עושה נזירות טהרה, אז נזיר ב' עושה נזירות טהרה ב-30 השנים, כך שבכל 30 רק אחד מהם נזיר, וכך אפשר להביא בסוף ה-30 הראשונים, וגם בסוף ה-30 השניים, את כל סט קורבנות הטהרה, ופשוט לעשות תנאי שאו שזה של א', או שזה של בית. ובנוסף לזה, בסוף ה-30 הראשונים, נזיר א' גם מביא חטאת עוף מספק ועולת עוף על תנאי, וזה מספיק מבחינת האפשרות שהוא טמא. זו השיטה של רבי יהושע, הבעיה עם זה שצריך למצוא מתנדב שיהיה נזיר, וגם שיוצא שהבשר קצת יסריח בזמן שמחכים שגם נזיר ב' יתגלח. השיטה השנייה זה של בן זומה, הוא אומר שלא צריך להביא עוד נזיר, אלא פשוט נזיר א' בסוף השלושים הראשונים יביא חלק מקורבנות התומה כמו שאמרנו, ואת העולה של קורבנות התרה, כשהוא עושה תנאי שאם באמת הוא טהור, אז זה באמת העולה של קורבנות התרה, וזה מספיק בשביל שיוכל לגלח, אבל אם באמת הוא טמא והוא לא אמור להביא קורבנות תרה, אז זה פשוט עולת נדבה. זה מה שהוא מביא בסוף השלושים הראשונים. אחרי זה, בסוף השלושים השניים, הוא יביא את כל סט קורבנות התרה, והוא יעשה תנאי שאם באמת הוא היה טהור, אז העולה שהוא הביא בהתחלה היא הייתה העולה של נזיר, אז עכשיו מה שהוא מביא זה רק כבשה לחטאת ואיל לשלמים, ואילו הכבש לעולה הנוסף, זה בעצם נדבה. אבל אם באמת הוא היה טמא, והעולה שהוא הביא בהתחלה הייתה עולת נדבה, אז עכשיו הוא בעצם מביא את כל הסט של קורבנות התרה, כך שהוא בעצם מפצל לחצאין את קורבנות התרה, שזה לא נורא, ועד כאן החלק השני, כל טוב.